אנחנו ממשיכים את הלימוד של המאמר האזינו השמיים בלקוטי תורה על פרשת האזינו. עצרנו בדף ע"א בעמודה השלישית, בשורה המתחילה במילים הוא על ידי הדיבור מהברכות. פה אנחנו במאמר נמצאים אחרי עריכות שלמה שהוא נתן כאן על ההבדל בין המלאכים שנקראים אופנים למלאכים שנקראים שרפים. אמרנו שמבחינת הדרגה המלאכים שנקראים שרפים הם הרבה יותר גבוהים, נקרא להם הם בעולם הבריאה, לעומת את המלאכים שנקראים אופנים הם בדרגה יותר נמוכה, הם בעולם העשייה. אבל אף על פי כן האופנים שהם לכאורה נמוכים יותר, כשהם מתעוררים בכל רעש גדול כמו שאומרים בתפילה, אז הם פועלים רוממות אפילו בשרפים, הם פועלים רוממות אפילו בכיסא הכבוד ואפילו מבחינת אדם שעל הכיסא. למה? כי יש להם שורש מאוד מאוד גבוה, וכשהשורש שלהם מתגלה אז הם פועלים רוממות על כל המערכת, על עצמם ועל כל מי שמעליהם. כל זה היה בעצם משל או הקדמה להבין מה קורה בנפש שלנו. יש לנו נפש בהמית, הקדוש ברוך הוא שלח לפה, לתוך הנפש הבהמית, נשמה, נפש אלוקית. למה נפש אלוקית ירדה לתוך הגוף להיות שותפה עם הנפש הבהמית? אז הוא הסביר שהנפש הבהמית יש לה שורש מאוד מאוד גבוה. השורש שלה זה מהאופנים. וכשהיא יורדת פה למטה, אז פה לא מורגש בה השורש שלה. אבל כשהיא מתבטלת לנפש האלוקית, כשהיא פועלת כמו שצריך, בנפש האלוקית, כשהנפש האלוקית מצליחה לפעול עליה, את מה שצריך, היא מתבטלת לנפש האלוקית, ומתעורר בה השורש האמיתי שלה, נהיית כמו בעל תשובה, ומגלה את העניינים באופן נעלה ביותר. וזה, הוא הסביר, זה מה שאומרים בכל יום שמברכים ברכות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אז בנוסח של הברכות זה בדיוק כמו שאחרי שהאופנים מתנסים ברעש גדול, הם אומרים ברוך כבוד השם במקומו, אותו דבר כל יהודי אחרי שהוא מתעורר שהנפש הבהמית שלו מגיעה לתכלית שלה ומתגלה שורשה וכוחה הפנימי, אז זה גם כן פועל שיהיה ברוך, שיהיה המשכה האלוקית פה למטה. פה עצרנו אחרי שהסביר את החלק הראשון של הברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. דיינו שהחלק הראשון בברכה אומר שההמשכה תהיה עלינו, אלוקינו, ואחר כך המשכה תהיה גם מלך העולם, שהעולם כולו יהיה מושפע מהגילוי האלוקי הזה. עכשיו אנחנו ממשיכים להסביר את המשך על נוסח של הברכה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. אנחנו נמצאים בדף העיני, עמודה השלישית, בשליש העליון של העמודה, בשורה המתחילה במילים, הוא על ידי הדיבור מהברכות. הוא ממשיך בקטע הבא ואומר ככה, אך עיקר הגילוי שמתגלה בנפש הבהמית, בחיים של האדם, מתגלה הקשר שלו לאלוקות, עיקר הגילוי הוא על ידי המעשה. עיקר הגילוי זה במעשה המצוות. מעשה בפועל ממש, מעשה המצוות. שהוא קיום המצוות בפועל ממש. כאשר יהודי מקיים את המצוות בפועל ממש, אז עיקר הגילוי נעשה אז. מה מסיבה שדווקא קיום המצוות פועל את הגילוי בנפש יותר מכל דבר אחר? כי רמח מצוות עשה הם רמח איברים דמלכה. ידוע שהרמח מצוות הם נמשלו בזוהר לרמח איברים כביכול של המלך. למה ממשילים את המצוות לאיברים? המשל של איברים בא לומר לנו שיש באמת דמיון בין תפקיד של מצווה לבין איבר בגוף. מה אנחנו רואים באיבר בגוף? כמשל, האיבר, כמו באיבר גשמי. מה המאפיין אחד, יש רמח איברים, מה העניין האיברים? שבו ועל ידו נמשך חיות מהנפש. האיבר זה כלי שמתגלה החיות של הנפש, דרך הידיים, דרך הרגליים. הנפש רוצה ללכת, אבל בלי האיבר, הביטוי של הרצון הנפשי לא יבוא לידי מימוש. אז האיבר מבטא את הרצון של הנפש, ככה כל אחד מהרמ"ח איברים. שבו ועל ידו נמשך חיות מהנפש, הוא מתגלה, הוא מתלבש תוך תוכו. האיבר הופך להיות כלי שמבטא את הנפש, וזה בא לידי ביטוי באחד הפעולות, כל איבר לפי עניינו. אומרים שהמצוות, יש רמח מצוות, שזה כנגד רמח איברים. במצוות זה בדיוק אותו דבר. וככה המצוות הן המשכות רצון העליון. הרצון האלוקי רוצה להתבטא בעולם. איך הרצון האלוקי יתבטא בעולם? אז יש איברים, שזה מצוות. כל מצווה זה סוג של איבר, זה סוג של פעולה גשמית, אבל היא מגלה פה בעולם את הרצון של הקדוש ברוך הוא, באמצעות אותו איבר, באמצעות אותה מצווה. אבל, כאן גם חשוב מי עושה את המצווה. לא מספיק שהמצווה תעשה. המצווה עצמה, אם היא תעשה, נניח, ניקח להבדיל גוי, ניתן לו בוא תניח תפילין. אז הוא עשה מצוות תפילין, הוא המשיך את מה שמצוות תפילין צריכה להמשיך, למרות שהוא שם את הרצועות ואת הבתים על היד ועל הראש בדיוק כמו שצריך, הוא לא יפעל שום דבר. או ניקח בעל חיים ונשים עליו תפילין, יפעל משהו? שום דבר. דיינו, צריך יהודי שהוא מניח את התפילין, אז מתגלה בתפילין ההמשכה שהיא צריכה לפעול את העניין. זה מה שהוא אומר עכשיו במשפט הבא. צריך להיות כאן שילוב של הכוח המעשה, שזה כמו איבר שמושך את הנפש, אבל כדי שהנפש תתבטא באותו איבר, הוא חייב להיות שבתוכו יהיה באמת הנפש של האדם, זאת דבר ברוחניות. אך המצוות מצד עצמן הרי הן מעשיות גשמיים. המצווה מצד עצמה זה מעשה גשמי. ואם יעשה אותם איש, השלום מבני ישראל הוא, אם יעשה את אותו מצווה גוי, אינה מצווה כלל. לא נהיה פה שום דבר, לא פועל כלום. אלא דווקא כשישראל הם המקיימים אותה, יהודי יש לו נפש אלוקית, יש לו נשמה. ואז, כשהנפש הבהמית שלו, הנפש החיונית שלו, מקיים בגופו את רצון השם, יש כאן שילוב בין הנשמה לבין הגוף, ואז הגוף הופך להיות אמצעי שהנשמה יכולה להעיר דרכו. שאז היא מצווה. כשיהודי מקיים את זה, אז מתקיים כאן מצווה, וממשיכים על ידה התגלות אין סוף ברוך הוא, להיות רמח איברים. אבל אם זה לא יהיה על ידי היהודי, העניין לא יפעל את פעולתו. דהיינו, צריך כאן גם, מה שהוא אמר קודם, שהנפש הבהמית יש לה כוח רב, יש לה שורש עליון, ולכן כשהיא יורדת למטה נפעל העניין, אבל זה לא נפש בהמית לבד. נפש בהמית לבד שוב לא יכולה. זה צריכה להיות בשילוב נפש בהמית עם נפש אלוקית. שניהם יחד. הנפש אלוקית היא תחדור ותאיר דרך הנפש הבהמית, אז המצווה תפעל את פעולתה. והיינו, מה עושה את המצווה למצווה? על די בחינת ראות הדליבה, שיש התעוררות הלב, שהנפש האלוקית כאן מתעוררת, יש כאן יהודי, ואז הנפש הבהמית, הגוף, מתעורר בתשוקה נפלאה להתחבר לקדוש ברוך הוא, ואז יש רעש גדול, כמו בעל תשובה שיש רעש גדול, כמו האופנים שהם מתנסים ברעש גדול, ואז יש את הפעולה הנפלאה שקורית פה, שהוא בחינת הרעש גדול, כמו שהפסוק אומר, צעק ליבם אל השם שיש בהם, יש נוצר ביהודי הצעקה והתשוקה להתחבר למה שחסר, שעל ידי זה אחר כך גורמים להיות ההמשכה מלמעלה למטה על ידי קיום המצוות מעשיות. יש כאן התעוררות של הנפש, יש כאן צעקה, ואז המצווה נעשית עם הגוף, אבל בכוח הנשמה שנמצאת בו, אז יש כאן, מה שנקרא את השילוב המנסח, המצווה הגשמית מקדשת את הגוף, בתנאי שמאיר כאן נשמה. הוא מביא מראה מקום נוסף שמדבר על כך, הוא אומר בהם מה שכתוב מזה גם כבדיבור המתחיל, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי, שמבחינת רעש נולד ונמשך המשכות בחינת ושיער ראשי, זה אשר להשם, בהם מה שכתוב לכמובן לגבי כסעירים כרביבים. חוזר חזרה לענייננו. ולכן, אחרי שהבנו שהמצוות יש להם כוח עצום, והם מגלים את הרצון האלוקי, אבל למה הם דומים? כדי שלא תחשוב, תלך בקיצוניות, תגיד, אוקיי, מצווה? בוא, גוי עשה את המצווה. אותו דבר, העיקר זה המצווה. הוא אומר, לא, צריך להיות שילוב. לכן, כדי שנבין לעשות את זה נכון, לכן נקראים המצוות זריעה. זה הסיבה שהמצוות נקראים זריעה, כמו שנאמר, זורע צדקות. מה קורה בזריעה? אותו דבר. בזריעה יש לנו שילוב של גרעין עם כוח הצומח שיש באדמה. אחד בלי השני לא יפעל את הפעולה. כוח הצומח בלי גרעין, או גרעין בלי כוח הצומח, לא יצמח שום דבר. שהם, המצוות הם כמו גרעין הנזרע. כשהגרעין עצמו, כשהולכים עכשיו לזרוע אותו באדמה, מה זה הגרעין עצמו? שעדיין אין בו טעם וריח. הגרעין עצמו, כלום, אי אפשר לאכול אותו, אין לו טעם ולא ריח. אז איך פתאום מהגרעין הזה יצא עץ ופירות ופרדס שלם? רק שנזרע בארץ, שיש בה כוח הצומח. בארץ יש כוח האינסופי שיש לו כוח להצמיח בלי גבול. אבל הכוח האינסופי שיש בארץ לבד לא יצמיח פירות. יש לך כוח אינסופי, תצמיח פירות? לא. צריך להכניס פה פרי, גרעין של פרי. תכניס גרעין של פרי בשילוב הכוח הצומח שבארץ, יצא מכאן עץ ופרדס וכן הלאה. רק שנזרע בארץ שיש בה כוח הצומח, נעשה ממנו פרי. מה זה בנמשל? שאומרים המצווה והיהודי, השילוב של שניהם יחד. וכך הם המצוות. שכשישראל דווקא מקיימים אותם, נמשך על ידי זה אינסוף בו. כשהיהודי יקיים את המצווה, אז יהיה גילוי אלוקי בעולם. כשהגרעין ייכנס לאדמה, אז יהיה צמיחה. מה שאם כן אם יישארו כך, אם לא תזרע את הגרעין באדמה, תשאיר אותו על השולחן, תגיד, יש בגרעין פוטנציאל לעץ, תשאיר אותו על השולחן, שיצא ממנו עץ. אותו דבר, תגיד, התפילין והציצית פועלים דברים נפלאים, שים אותם בארון, תניח בארון, יש לך הציצית ותפילין, שיפעלו את פעולתם, לא יפעל שום דבר, כי אין את החיבור בין המצווה לבין המקיים, אם אין את החיבור בין הגרעין לבין האדמה, לכוח הצומח, כמו שהוא אומר, מה שאין כן אם יישארו כך, כמו הציצית, התפילין והציצית, אם לא יניחם ויתעטף בהם איש ישראל, אם יהודי לא יניח את התפילין, אם יהודי לא יתעטף בציצית, לא יומשך כלל על ידם. לא יהיה שום דבר. שים את זה על גוי או על בהמה, לא יפעל שום פעולה. הוא ממש כמשל הזרע עם הקרקע. בדיוק כמו, לכן נאמר זורי הצדקות, כמו הזרעים עם האדמה. כשיש את הזרעים ושילוב האדמה, אדמה בלי הזרעים, הזרעים בלי אדמה, לא יצמח שום דבר. צריך את שניהם יחד, דווקא את שניהם. אין תחליפים אחרים. העיקר כוח הצומח, הכוח הצומח שיש אצל יהודי, שהוא יכול לקחת את הפרי, את המצווה, ולהצמיח ממנו עץ גדול. מה, איפה נמצא כוח הצומח בנפש של האדם? יש לו נשמה, נפש אלוקית, יש לו נפש בהמית. מי מבין שניהם מכיל את הכוח הצומח, את הכוח האינסופי הזה, שכשהוא יקיים מצווה גשמית, זה יצמיח ויעיר הערות מאוד מאוד גדולות. ורח, עיקר כוח הצומח הוא דווקא בבחינת נפש הבהמית שבישראל. אצל יהודי, הנשמה לבד, נשמה בגן עדן, היא לא האובייקט המתאים שיכולה לפעול את המשכות על ידי המצוות. צריך נפש בהמית. אצל יהודי דווקא, אבל שהנפש הבהמית והגוף יקיים את המצווה, פה יהיה את השילוב של שני הדברים הללו. שהיא שנלקחה מבחינת פני שור שבאופנים. הנפש הבהמית, למדנו, שורשה מאוד מאוד גבוה. היא באה מהמלאכים העליונים שנקראים אופנים, מהפסולת של האופנים נהיה נפש בהמית אצל האדם. אבל יש לו שורש מאוד מאוד גבוה, ששורשן מאוד נעלה, כמו שבאדמה. אדמה זה לא סתם חול ואדמה. יש בפנים כוח בלתי מוגבל, כוח אינסופי, כוח הצומח הוא כוח אינסופי. הוא נמצא דווקא באדמה, בהכי נמוך. צריך רק להפגיש איתו את המצווה, להפגיש איתו את הגרעין, אז הכוח האינסופי שנמצא תמון בו בפוטנציאל עמוק, פתאום תראה שהאדמה הזו שנראית לא יכולה לזוז, דומם, פתאום יכול להוציא ולצמיח יבול בלי גבול. אותו הדבר, זה מה שהוא אומר. ועל ידי זה יש בה בכוח להיות רעש ממש. אותו דבר, זה מה שנותן את הכוח של הנפש הבהמית, שהיא יכולה כמו האופנים, ברעש גדול, ההתלהבות וההתפעלות וההתרוממות, שיש בה נפש הבהמית, היא זו שמביאה את הגילויים הנפלאים ביותר. כמשל הקרקע, שמצד עצמה היא גשמיות, האדמה זה מה זה? משהו גשמי, נמוך. אבל בא דווקא מלובש כוח הצומח. אל תזלזל באדמה ותגיד, זה סתם אפר, מה שווה אפר? בוא נצמיח, נשים את הגרעין בדברים יותר מרוממים. זה לא ילך. דווקא באפר, באדמה, יש את כוח הצומח. אותו דבר בנמשל. הנפש הבהמית, הגוף, אל תזלזל בו. יש לו שורשים מאוד מאוד גבוהים, שכמו כן היא, היא דהיינו הנפש הבהמית, נלקחה מפני שור שבאופנים. היא באה במרכבה העליונה, יש פני שור, פני נשר, פני אריה, פני שור שבאופנים, זה השורש של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית שנמצא בגוף שלנו, הוא יש לו יכולות עצומות, אם אנחנו נפגיש אותו עם המצווה, ונעשה את החיבור הזה, יהיה לזה פעולה מאוד גדולה. שמצד עצמותן ומהותן, הם למטה בערך מן השרפים והחיות. הנפש, האופנים, בהיררכיה של הדירוג, אז השרפים יותר גבוהים מהאופנים. חיות הקודש יותר גבוהים מהאופנים. אבל דווקא האופנים מתנסים ברעש גדול, אז הם מנסים גם את השרפים, הם מנסים את כולם. דווקא בנמוך יש פוטנציאל מאוד גבוה. ואף על פי כן בהם דווקא הוא שורש הכוח להיות ברעש גדול. למה? כי שורשן מאוד נעלה. השורש שלהם מאוד גבוה, רק בירידה שלהם למטה, לא תמיד רואים בהם את השורש הגלוי. הם נראים נמוכים יותר. אותו דבר בנמשל. וכך הוא ממש בנפש הבהמית. שלהיות בחינת רעש גדול וצעק ליבם, כאשר היהודי מעורר את הרעש הגדול, זה עבודת הבעל תשובה, הוא מרגיש את הריחוק, הוא מרגיש את היובש, ומתעורר בתשוקה גדולה להתחבר לאלוקות. זה הנפש הבהמית שלו, שמצד אחד היא מייבשת אותו מבחינה רוחנית. אבל היובש הזה מעורר לו רצו ותשוקה יותר גדולים, שעל ידי זה ממשיכים כל המשכות. גם אותם שעל ידי המצוות, הוא דווקא מצד נפש הבהמית שבא. שבא הוא שיש כוח זה להיות ברעש גדול. דווקא בנפש הבהמית, יש את הכוח העצום, אבל מצד שני, לא צריך לשכוח. הנפש הבהמית לבד, תפעל פעולתה? לא. צריך נפש אלוקית, שמשולבת איתה ביחד. אותו דבר בקרקע, באדמה. האדמה לבד יכולה להצמיח? לא, יש בפנים כוח הצומח, אינסופי. כשיש את השילוב של הכוח האלוקי, האינסופי, שנמצא בתוך האדמה, אז הגרעין יכול להצליח, זה הסיום של המשפט הבא. אלא שכמו הקרקע, אף שיש בה כוח הצומח, אינה מצמחת כלום מעצמה. אם באדמה יש כוח הצומח, שיצמחו פרדסים ועצים ופירות משבעת המינים. אם לא תזרע, לא יצמח. יהיו קוצים ודרדרים. אבל יש פה כוח הצומח ופוטנציאל. הנה בשדה ממול, תראה איזה עצים יפים יוצאים. אז למה בשדה הזה לא יוצא שום דבר? כי אם על ידי הזרע זרוע בה, אתה צריך לזרוע פה זרעים מתאימים כדי לעורר בו את הפוטנציאל האדום, העצום שקיים בו. כך גם הנפש הבהמית. מצד עצמה לא הייתה מולדת מבחינת רעש גדול ענן. היא הנפש הבהמית מצד עצמה זה כמו אדמה. לבד, פתאום יהיה לה רעש גדול ותשוקה לאלוקות. אם לא נכניס לקדוש ברוך הוא בתוך הנפש הבהמית שותף, נפש אלוקית, הוא לא יתעורר מעצמו להתעוררות. יש לו עוצמות גדולות, אבל זה כמו בהמה. תן לה סוס, תן לה לרוץ לבד, הוא ירוץ לאבדון. תשיב עליו בן אדם, תחזיק את המושכות, אז הוא מנצל את הכוח הריצה של הסוס, אבל מוביל אותו לאן שצריך, ואז יש כאן רווח גדול. כשהנפש האלוקית מתלבשת על הנפש הבהמית, מנצלים את הכוחות של הנפש הבהמית שזה עוצמות, אבל את ההכוונה של הנפש האלוקית שיושבת עליה. כי רוח הבהמה היא יורדת למטה, והייתה נשארת כן. אם היו נותנים לבהמה לעבוד לבד, זה היה הולך לעבדות. אלא על ידי בחינת נפש האלוקית המתלבשת בה. הנפש האלוקית זה נשמה, זה משהו שבא מעולמות עליונים. המשכלת בגדולת השם ורוממותו עד אין קץ. אז שיש את הנפש האלוקית שותף עם הנפש הבהמית, השותפות הזו זה שותפות מנצחת. שעל ידי זה נעשה הולדת הרעש גדול הנעל. וזהו זרעתי עלי בארץ. זה מה שהקדוש ברוך אומר על הנשמות. אני זורע את הנשמות פה למטה. אני זורע את הנפשות האלוקיות בתוך גופות שיש שם בהמה, נפש בהמית. אור זרוע לצדיק. שעל ידי שישראל מקיימים המצוות, הם מצמיחים ישועות. להיות המשכות והתגלות עצמיות אינסוף ברוך הוא ממש. זה הכוח האדיר שיש דווקא במצווה כשמקיימים אותה פה למטה. כי רמח מצוות עשה, הם רמח איברים דמלכה, וכל איבר ממשיך את העניין עד הסוף, נראה עוד שורה וחצי שנסיים, הוא המשכה מעצמיות הנפש, וכמו שהאופנים נוסעים ומגביעים בחינת אדם שעל הכיסא, כמו שקראנו בקטע הקודם, שכתוב שהאופנים ברעש גדול מתנסים לעומת השרפים, והם מנסים גם את בחינת הכיסא, והם מנסים גם בחינת אדם שעל הכיסא, שבחינת התורה, אותו דבר גם למטה, הנפש שבעמיד יש לו עוצמות גדולות, הבעל תשובה יש לו כוחות עצומים, כשזה נעשה בהכוונה המתאימה, שהנפש האלוקית מהירה בו, המצוות נעשים על פי דין תורה, אז השילוב של העוצמות של הבהמה עם ההכוונה של הנפש האלוקית, יש את הצמיחה